לפני הגאולה יש מצב של דורמיתא לפני הנפירה, לפני המעבר מאחור לפנים. בחינת נדדה שנת המלך. כלומר, המלך זה מלכו של עולם, נדדה שנת המלך, זאת אומרת שהמלך כבר מתעורר, הוא לא נשאר בשנתו. ועל ידי התערותא דלתתא הוא התערותא דלעילא. מה שקורה למטה מניע את המנגנונים העליונים, וזה בחינת ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. בחינת אסתר, דהיינו כנסת ישראל, היה לה פתחון פה להמליץ טוב על ישראל. היא סיפרה למלכו של עולם והביאה למעלה סיפורי מעשיות של מרדכי. על ידי זה היה התעוררות השינה. וזה בחינת קריאת המגילה, שקבעו לדורות לקרוא המגילה בכל שנה ושנה, והיא העיקר המצווה של פורים. כן? זאת אומרת, המגילה הזאת בעצם, היא הסיפורי מעשיות של, שגורמת, כן, אותה מגילה להתעוררות מהשינה. וזה סוד קריאת המגילה בכל פורים. כדי לעורר את ישראל בכל שנה מבחינת שינה. זאת אומרת, המנגנון שעם ישראל נופל אליו צריך בעצם תיקון, והתיקון הוא התעוררות. וההתעוררות באה על ידי קריאת המגילה, על ידי סיפור מעשה של שנים קדמוניות, שזה בחינת המגילה, שהיא דבר יקר מאוד, וכל עיקרה הוא בחינת סיפור מעשה שמתחלת ביהי בימי החסבירות. כן, אז העניין של קריאת המגילה הוא בעצם הסיפור שמעורר את עם ישראל מהשינה. וכן, עד סוף המגילה, הכל הולך על דרך סיפור מעשה, והוא מעשה של מרדכי ואסתר, שהוא בחינת מעשה של שנים קדמוניות, ועל ידי זה מעוררים מהשינה בכל שנה ושנה, מבחינת והימים האלה נזכרים ונעשים. זאת אומרת שיש כאן מדרגה של זיכרון, שכל שנה הימים נזכרים ונעשים. מה זה נזכרים ונעשים? בעצם יש שחזור של אותה התעוררות של עם ישראל, שההתעוררות הזאת נגרמת על ידי סיפור מעשיות, סיפורי מעשיות, שזה נקרא, כן, המגילה. מגילת אסתר נקרא סיפורי מעשיות של השנים קדמוניות. וזה נזכרים ונעשים, כלומר האנרגיה שמרחפת ביקום מתעוררת בכל שנה בחג הפורים, כן, בזכות המעשה הזה של קריאת המגילה. שהמעשה של הימים האלה מביאים לבחינת ביטאון בכל שנה. זאת אומרת, עצם קריאת המגילה, כן, אנחנו בעצם מזמינים את הגילוי. הרי בעברית לקרוא ספר ולקרוא לבן אדם זה אותו דבר, זה אותן אותיות. אני קורא למישהו ואני קורא בספר. מה קורה כשאני קורא במגילה? אני כאילו קורא למגילה, אני מזמין את המגילה. מגילה זה לעשות גילוי, אני מזמין גילוי, כן? בכל שנה. וזה בעצם מעורר את הזיכרון, שהיא בחינת התעוררות השינה, שהוא בחינת שכחה. אדם שנרדם, אדם שישן, זה בעצם בחינת שכחה. כלומר, השינה זה סילוק המוחים. נכון? מה קורה כשאדם ישן? המוחים שלו מצטלקים. זאת אומרת, אין לו חוכמה ואין לו בינה. בידך אפסיד רוחי. מרוח ומעלה, כלומר רוח, נשמה, חיה ויחידה, כל זה מצטלק. כשאדם ישן, מה נשאר בגוף שלו? רק בחינת נפש. זאת אומרת, הבחינה המינימלית של חיים. קיטה דחיותה, כמו מת. כן, אחד חלקי 90 מהמוות. ולכן, ברגע שהאדם מסלק את כל המוחים שלו על ידי שינה, מה יעורר אותו? אז מה שמעורר אותו בעצם בחזרה, זה בעצם העניין של הזיכרון. הזיכרון על ידי הקריאה של המגילה. אז המגילה, מה היא מגלה בעצם? מה היא מביאה לאדם? אז תשמע, כן, מגל יוצא. היא מגלה לו מוחים, יוצא. יוצא זאת אומרת, מוחים של אבא ואמא. כלומר, האדם על ידי קריאת המגילה, מגלה י"ק. כך אומר הרב קוק, בדברו על מגילת אסתר, מגילה הוא קורא לזה מגל י"ק. כלומר, גילוי של מוחים אבא ואמא, חוכמה ובינה. וזה התעוררות מהשינה, כן? כדי לצאת מהשכחה ולחזור לזיכרון. כי השינה הוא התפלקות המוחית. וזה בחינת שכחה, שרצה המן להגביר עליהם בבחינת טיפיל פור, שהוא בחינת שכחה, כמובן. כן, אז זה הסוד. ולכן, כשזה נפל על חודש אדר, אז הוא שמח, לפני שבחודש אדר הסתלק משה רבנו מהעולם, ועצם הסתלקותו של משה, כן, מורה על סילוק המוחים. כי משה רבנו בעצמו הוא סוד המוחים. אז אם משה הסתלק מהעולם בזין באדר, אז המן שמח, הוא אומר, הנה, זה הזמן שאפשר לשלוט על ישראל, כי הכוח המייצג שלהם, משה רבנו, שהוא סוד המוחים בגדלות, הסתלק מהעולם באותו חודש. זאת אומרת, בחודש אדר אפשר לשלוט על ישראל. ככה חשב המן. וזה הטיל פור, כלומר, הגביר בהם בישראל את השכחה. אז מה אנחנו עושים כדי לתת מהדבר הזה? קוראים את המגילה. אז המגילה מחזירה לנו בעצם את הזיכרון, את התודעה, את המודעות, אנחנו חוזרים בעצם למוחים בגדות. וכן בכל שנה ושנה נעשה זאת על ידי קריאת המגילה. מבטלים את השכחה. כלומר, המגילה בעצמה מבטלת את בחינת השינה. וכן מהי טעמה, כן, מאותו טעם, מאותה סיבה, אמרו רבותינו ז"ל, צריך לפושטה כאיגרת. למה צריך לפתוח את המגילה לפני קריאתה, ולא לקרוא אותה קטע קטע, אלא לפתוח אותה, לפשוט אותה טוטלית, כי היא כמו סיפור מעשה שמספרים לאיגרת, מעשה שהיה בימי מרדכי ואסתר, מבחינת מעשה של שנים קדמוניות. צריך להיראות כמו סיפור אחד גדול, שמתחיל בויהי בימי החזרות, כן? כמו once upon a time, כן? זה מין מעשה של שנים קדמוניות, זה מין סיפור מרתק שהילדים, כן? אפילו בני צעירים, מתעוררים מאותו סיפור. עכשיו, מה העניין הזה להתעורר מאותו סיפור? שוב פעם, להחזיר לעם ישראל את המוחים בכל שנה ושנה. כנראה שבכל שנה באותה עת יש מין סילוק של מוחים, ולכן צריך להזכיר לעצמנו. גם ערב פורים אנחנו קוראים את פרשת זכור. כן, זכור, את אשר עשה לך המלך. מה זה את בעברית? עין, נכון? אז אפשר לקרוא את הפסוק, זכור עין אשר עשה לך המלך. מה זאת אומרת זכור עין? זה לא רק לזכור את מה שעשה לך המלך. שתזכר, שתחזור לזיכרון, כן, אז אתה תבין את הסיבה שבגללה נפלת. אז הזכור הוא המדרגה הראשונה. למה דווקא זכור את המלך? זה זכור קודם כל, זכור מבחינה טוטלית, תחזור לזיכרון. אחרי זה תצלם עם מה שקרה לך בעמלך. זאת אומרת, הזיכרון יכניס אותך למצב בריא. נכון. זה לא זכור את אשר עשה לך המלא. זכור, כן, קודם כל, תכנס לזיכרון, ואחרי זה, כן, אתה יכול לטפל בעמלא. ככה צריך להבין את הפסוק. זה לא איזה מין קטע שתקוע רק עם המלא. זכור את אשר עשה לך המלא. זכור. זה מה שהוא אומר. כן. אז הזכור הוא בעצם דבר לחוד. איך זה נראה בטעמים? מה הטעם הראשון של זכור? זאת אומרת, לבד. נכון? ואחרי זה אתה מתחיל את כל השאר. כדי להודיע, זכור. זהו. בינתיים תתעסק בזה, זכור. אחרי זה, כל מה שקרה, אתה יכול להתגבר עליו. הדבר ראשון, תחזור לזיכרון. בסדר? הרי שהאיגרת נסקת, כן? פותחים אותה. פותחים אותה. אז מעלה את האדם למדרגה של חיים, למדרגה של אלוהות, נכון? הרי הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה מהזמן. אז אדם שקורא את האיגרת בצורה כזאת, זה ההתחלה, זה האמצע, זה הסוף. אני כמו הקדוש ברוך הוא עכשיו, אני רואה את העבר, את ההווה ואת העתיד. אני לא בתוך הזמן, אני למעלה מהזמן. כן? זה הסוד של מוחים בגדלות. מוחים של גדלות, אמרנו לכם, כבר בתורת הקבלה, מה זה אומר? אחדות. כלומר, לראות את האחד. לראות את האחד זה לא להיות תקוע במצב של זמן, של עכשיו, כאן ועכשיו, אלא זה לצאת מבחינת הזמן, לעלות למדרגה של שמונה, ולראות את כל הזמנים. בסדר? ברגע שאני למעלה מהזמן, אני מבחינה אלוהית, כן? לעין בעין יראו, אני מכוון את עיני הגשמית לעינו של קוצה וריחו כביכול, ואז אני בעצם למעלה מהזמן, זה נקרא זיכרון. מה קורה כשאני עושה ככה? אני אופטימי. כן, אני רואה אפילו את עשרת בני המן כאן בתור. כן, שהם בעצם עשר מדרגות של הקליפה, כמו עשר ספירות של הקליפה. זאת אומרת שאני רואה את כל הסיפור, אני רואה את קליאתם כבר בסוף, אני רואה את האופטימיות. למרות שהכל התחיל בביירי שזה לשון צער, אני לא נכנס לתוך הסיפור הזה ונכנס לדיכאון, ואני לא יודע מה הולך לקרות, ואני נכנס לאיזה מין מנגנון, אוי ואבוי, כן, מה קורה. אלא אני רואה כמו הקדוש ברוך הוא עכשיו. יצאתי מהמנגנון של הזמן, אני למעלה ממגבלות הזמן והמקום וכו' וכו'. אני שולט על כל הסיפור של חיי. כי מה זה המגילה? זה הסיפור של החיים שלי. שוב פעם, אני צריך להזדהות עם הסיפור, זה לא סיפור שקרה. כן, מי שקורא את המגילה, כן, הקורא את המגילה למפרע, לא יצא ידי חובתו. כן, זה הסוד, בהלכה. אסור לקרוא את המגילה למפרע, לאו דווקא בפשט של המילה למפרע, כן? אלא ברמז, שגם הוא שם, אל תקרא את המגילה כסיפור של העבר, אלא קרא את המגילה כסיפור של ההווה. כן? ואז אתה למעלה מהמדרגה, ואתה שולט על המדרגה, ואז אתה יכול לראות את העניין. לכן זה נקרא הזיכרון. קודם כל זכור. אחרי זה תתחיל להתעסק בעמלת. זאת אומרת, איך מטפלים בעמלת? על ידי זיכרון. זיכרון. בסדר? עכשיו, למה קוראים לזה זיכרון? זה מן הסוד? זכר. כלומר, זה לא memory. memory זה נקבה. כן? אני עכשיו מדבר על צד זכרי של הדבר, כלומר, אקטיבי. זה זיכרון אקטיבי. סובניר.
זה לצאת כחוץ מהזמן, זה בעצם שזה מצב לא נכון לא קשיבי?
בוודאי.
עכשיו, בשביל...
מה זאת אומרת?
לא שזה בעיני.
כן, אבל אני לא קורא את הבעיני כשאני בתוך הזמן. אני כבר יצאתי מהזמן. לפני הקריאה אני כבר פושט אותה. אני לא מברך עם המגילה הסגורה.
אני מנסה להגיד, חשבתי על הכנעה הבדלה בדקה.
כן.
זה לא שאפשר אפשר לצאת מהנקרא לזה מהדלדן. צריך איזשהו קטע ששמה...
לא, לא בפורים.
לא
בפורים. לא. בפורים אתה לא מברך ופותח, אתה פותח ומברך. זאת אומרת, לפני שאני מתחיל לברך בכלל, אני פושט את כל המגילה. ברגע שפסטתי אותה, אני כבר במצב של למעלה מהזמן.
נכון,
אז משם הם היו אמורים לצאת. אז לא הייתה להם מקריאת המגילה, היא עדיין לא הייתה. אז מי שינס מגילה באותו זמן? מרדכי. מרדכי הוא המגילה, בדמותו של מרדכי, בדמות אדם. מגילה זה לא סתם ספר, זה לא סתם איזה מין קטע שכתוב על כלל. צריך לצאת קצת מהדברים האלה. מגילה זה פוטנציאל. המגילה בעצמה נקראת יסוד באבא. או זה ספירה, זה מדרגה, זה מנגנון חי, נושם, זה מנגנון פועל, אקטיבי, עליי, הקורא, הקונה, את המגילה. זה טוב לקנות מגילה. כך שתהיה לכל אחד מגילה תשאר בבית, זה חשוב. כמה שאפשר, כשרה. כן, זה סגולה גדולה. וכשאתה פושט אותה, זה בעצם יסוד דאבא שהוא ארוך. כן, שמתגלה בתוך המלכות. כן, זה סודות, בלי נדר. בעזר השם אולי נלמד קצת יום חמישי על זה. זה בעצם הסוד. זאת אומרת שצריך לפשוט את הכל, ברגע שפשטת, אז אתה מברך. אתה לא מתחיל באיזה מין דיכאון, ואחרי זה אתה אומר, טוב, בוא, איך נצא מזה? לא. בפורים אין את זה. בפורים זה הכל כבר יסוד דאבא, זה כבר מדרגה עליונה, אתה כבר מעבר למדרגה. אתה לא במדרגה של עץ הדעת, אתה במדרגה של עץ החיים. אין עץ הדעת בפורים, בסדר? עד דלא ידע. אם אתה נמצא בעץ הדעת בפורים, לא יצאת. בסדר?
זה הפורמל הזה בא.
נכון. אני צריך להקשיב למה שאנחנו אומרים, קטנים. זאת אומרת, אם מי שתקוע בעת הדעת בפורים, במילים אחרות, מי שתקוע בהיגיון בפורים, הוא לא חי את חג הפורים, הוא בכלל לא יודע את חג הפורים. בסדר? חג הפורים זה מדרגה אחרת, זה לא מדרגה שכלית, זה מדרגה אמונית, כלומר מדרגת חיים. אין שכל בפורים, יש חיים בפורים. זה לא אינטלקטואלי. בסדר, אתם רואים את ההבדל? אוקיי. אז לכן זה מה שצריך לעשות. אז צריך לבטל את השכחה. לכן פוסטים אותה כאיגרת. הלכה ב'. והנה עיקר התגברות רמן היה בחודש אדר, שאז רצה להתגבר על ידי שראה שאז מת משה. נכון? בזין באדר. מה? אתמול, כן. אבל הוא גם נולד אתמול. זה הוא לא ידע. מה זאת אומרת הוא לא ידע? זה לא שהוא לא ידע. זה לא שם תאריכים. לא שמתי לב.
לא
שמתי לב. זאת אומרת שמשה בעצם עשה מעגל אחד שלם בחיים שלו. הוא התחיל מדרגה וסיים אותה. כלומר הוא עשה דבר שלם. כן, המנגנון הוא שלם. אז אין התלקות ממשית של משה רבנו. אלא משה רבנו, כן, מכיר לנו את התורה הזאת. זה לא דבר שנעלם בגלל שהאיש משה, כן. הרי מה עושה כאן המן? משחזר את מה? את חטא העגל. כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. כלומר, משה לא חוזר, משה כמומת. הרי מה השטן מראה לבני ישראל באותה עת, שמשה עולה לשמיים? שמשה מת, מראה לו את מיטתו של משה, נכון? כלומר, מה רוצה לעשות המן? אותו דבר, מראה לנו את משה מת, את מיטתו של משה. אז הוא מכניס אותנו למה? לדיכאון, חד ושלום. מה אין לנו רועה? אנחנו עבודים, אנחנו לבד. ברגע שאדם נכנס למנגנון כזה, אז הוא יכול לשלוט עליו אותו המן. אז האדם שהוא בריא, בנפשו, הוא יודע שלא רק שמשה לא מת, כן? אתם יודעים שבקבלה משה מקביל למי? לאיזו דמות אחרת? רק שמשה פנימי והוא חיצוני. יפה, יעקב. יעקב הוא חיצוני למשה. וכבר על יעקב נאמר, יעקב אבינו, לא עומד. אז מה נאמר על משה? משה לא יכול למות. איך אתה לא עומד? על ידי תוספת האלוף. משה עומד. אתה מבינים? כלומר, יוצאים מהמת על ידי אמת. כלומר, אתה מוסיף את האלף. מי אמר ומי אומר כל רגע? משה אמת, בתורתו אמת.
קורח.
יפה. זאת אומרת, כל העניין הזה של קורח מזכיר לנו את אשר קרחה בדרך. כלומר, זה אותו עניין. בסדר? אז כשאתה מוסיף את האחדות האלוהית בחייך, אתה כבר לא מת. אתה לא יכול להיות מת. אדם מת זה אדם שאין לו את החיות האלוהית. אז פשוט תוסיף את האלף למת שלך. זהו. ולכן יעקב איש תם, זה האנטיתזה של המת. מה? שבועות? שמה? דיברנו על ההבדל בין קבלת התורה לבין מתן תורה, כן. אבל תסביר לנו מה אתה... ואי אפשר כבר להקטין אותו, כי צריך בעצם, זה נקרא יסוד אבא. ומשה הוא יסוד אבא, כלומר מי זה מרדכי? זה משה, המחודש. כן, תמיד זה אותו משה שחוזר. אתם מבינים שמשה זה דמות פוטנציאלית שמופיעה בכל דור ודור. זה אנרגיה. נכון, בוודאי. כן, כל הגדולים האלה. נכון. זאת אומרת, כל הגדולים, בכל דור ודור, כן? יש מרדכי, יש משה, יש מנגנון שדומה למושיות הזאת, שמופיע בעולמנו.
זה גם היום במציאות
שלנו. בוודאי. צריך לחפש כל דור ודור את המשה, ולא רק מבחינה חיצונית, אלא גם אצל עצמנו. כלומר, איפה המשה שלי? גם ביואל יש משה. שנאמר, ביואל משה. כן. לא חשוב, אבל ככה זה, אני חייב למצוא את המשה שלי, להתגבר על ידי שראה שאז מת משה, אז הוא המן, הוא רואה את ההפך, מהמשה הכללי, כן, זה מלך המשיח, צריך לראות אותו, לזהות אותו, ואם הוא לא מופיע עדיין כמלך המשיח, אז אתה צריך לראות את הדמות שנותנת לך, מעבירה לך חיים ושפע ואור וחוכמה ותורה, כן, כבחינת משה. אני מצאתי את המשה שלי. וסיכם המשה כהן. לא, זה לא משה שלי.
יש לך גם.
בוודאי, זה לא שלי. לא. לא, אני מקבל חיים, זה אובייקטיבי לחלוטין מכל אחד מהמשה הזה. זה בכלל לא סובייקטיבי, זה אובייקטיבי, אני מקבל תורה שבאה מלמעלה, זה לא אנשים שממציאים תורה. זה לא חשוב, אבל זה מלמעלה, למטה, זה לא המצאה של האדם הזה, המציא תורה. זה צינור לאלוהות. נכון, נכון. אז כשאני מתקשר לצדיק, כן? אני מתקשר למי בעצם? לקודשא בריך הוא, לא לצדיק. אוי ואבוי לחשוב ככה, שהתורה שאני מקבל מרבי זה סובייקטיבי. לא, זה אובייקטיבי, אם לא, הייתי בורח ממנו. מה, אני צריך בן אדם שימציא לי תורות? אני לא חז ושלום בפתנה, כן. זה תורה מהשמיים. לא חשוב, זה עדר, אבל זה כל החיים שלי, זה לא משנה כלום. אבל התורה שאני מקבל ממנו זה תורה אובייקטיבית לחלוטין. אחרי זה אני מעבד אותה. נכון. נכון. אז המשה הזה הוא אובייקטיבי. הוא לא יכול לבוא עם אור משלו.
זה משה קולקטיבי, משה רבנו כאילו ברמה שהוא רואה של כל העבר, אז כל העבר צריך לנות ממנו בצורה...
נכון, במודע או שלא במודע, בוודאי.
אז המשה הזה הוא שואל אותו איפה.
נכון.
אז אני חושב שהמשה הזה הוא מן הסתם, אולי אנחנו גם לא נוכל לראות לו, כי למה שאנחנו רואים הוא נושא חיצוני כזה.
לא, אני לא מחפש משה.
לא, אבל אני בעדות שלי, אני אומר לך, ראיתי שמשה הולדה שבני ישראל לא ראו את המשה...
אז מה?
אז אולי אתם לא היו בכלל שמים לב שהוא.
מה זה משנה?
אבל
אם הוא מחכים
גם
אחרי... מה זה משנה? אתה חי ממשפחה? אתה ראית אותה פעם? יפה. אתה חי ממשפחה, נכון? לפני שהתחלת בכלל לראות אותה או לחפש אותה או לא שום דבר אחר. זה לא משנה לי, אתה אפילו לא מודע ולא יודע לעקר אותה או לעבד אותה, לא אכפת לי. אתה חי ממנה בינתיים? יפה. אתה רוצה עכשיו להתחיל ללמוד, תלמד אותה. אבל עצם העובדה שאתה חי ממנה, זה כבר נותן את האור שלו. כלומר, המשה קיים.
מה, אני יכול ללמוד את
זה? זה בוודאי, זה מה שאתה צריך לעשות בתורה. מה אתה עושה בתורה? אתה רק לומד את מצוותך. הראשון, את היסוד הפנימי שלך. זה לימוד התורה. הרי מה זה התורה? זה הזדהות עם הכוח שנמצא בפנים. זה כמו מגנט. אני ממגנט את החלק שנמצא בי של אותה תורה. אם לא, לא יכול בכלל להבין. למה גוי לא יכול להבין תורה? כי אין בו איזה בפנים. הוא לא קיבל. החיצוני. אבל אצלנו חיי עולם מטה בתוכנו. אז כשאני קורא בספר החיצוני, אני קורא, אני מזמין את החלקים מבפנים שמקבילים לזה. אתה מבין? אז אני חי את המדרגה הזאת. עכשיו, זה לא בגלל שהבנתי שזה התחיל לפעול. גם כשלא הבנתי זה פעל. כלומר, המושא שלי פועל גם על כל הדור. אני פשוט זיהיתי אותו במרכאות, זה לא משנה כלום. הוא פועל. הוא מחיה את הדור. בזכותו, האור האלוהי עובר בדור הזה לכל עם ישראל. זה אובייקטיבי לחלוטין. אחר כך הצורה שאני מקבל ממנו את האור, היא סובייקטיבית. בוודאי. אבל הרועה הוא סוד נביא. הוא לא ממציא תורה. משה אף פעם לא המציא שום טקסט. כן? תמיד מדעתו. כן? צריך להבין איך קוראים את זה. ומשה לא הוסיף יום אחד מדעתו. כן? משה הוסיף יום אחד מדעתו. אין דבר כזה, משה לא ממציא כלום. אף פעם משה לא כתב מילה ולא פסוק ולא חצי מילה מעצמו. אין דבר כזה. אם חס ושלום היה דבר כזה, צריך לסגור את התורה. אסור ללמוד. בן אדם ימציא בתורה, מה אני אומר, אני צריך תורה של בן אדם? בוודאי. אם אתה לא מאמין בזה, שמשה אמת ותורתו אמת בגלל שהוא בא מהשמיים, שזה תורה אובייקטיבית לחלוטין, אז אין לך מה ללמוד, כי לא רק הכל.
גם התורה מוכיחה לנו שהיא תורת חיים, בזה שהיא כל כך מבריקה בנו ומחים בטובה. היא מוכיחה אותנו ולא מכנה אותנו, ועובדה שהרבה עמים יחלו מן העולם.
אבל זה...
אתה רואה ממש בתחילה.
אבל היה צריך דבר, כן, במציאות שנותן לי את האמת הזאת. והיא מתן תורה. כלומר, אם לא היה מתן תורה, הייתי יכול כל החיים שלי לחשוב שמישהו ימציא לי את זה. הרי בני ישראל חששו מזה, נכון? קראנו את הפסוק. שבוע שעבר, הסברתי לכם את הפסוק, נכון? בפרשת יתרו לפני שבועיים. מה כתוב? כל אשר דיבר השם נעשה. אנחנו לא רוצים לעשות את מה שאתה משה ממציא לנו, אולי אתה ממציא לנו איזה דת. מה, אני יודע מי אתה בכלל? עם ישראל לא טיפס, הוא לא נכנס ככה. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר, וואלה, אלה חכמים מאוד אלה. כן? הנה אני יורד אליך בענן, כן, ושמעו העם בדברי הימך, וגם בך יאמינו. הנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עם ישראל הוא חכם מאוד, ברוך השם שהם עושים את הדיוק הזה, שהם לא מאמינים לכל מי שבא ואומר להם דברים ברמקול. הם רוצים לעשות את מה שאני, האובייקטיבי, העליון, היחיד אומר. נכון, אם לא, זה בכלל לא תורה. מה אני צריך להיות דתי? מה זה דתי? דתי זה מי שממציא דת מלמטה. לכן, אני לא דתי. נכון. אז אני צריך כל הזמן להבין, כן? להיות בוודאות שהתורה שלי היא אלוהית. זה גם תורת רבי. אם תורת רבי יש לי ספק שהיא לא אלוהית, אסור לי ללמוד איתו. אתם מבינים מה אני אומר? שאז רצה להתגבר על ידי שראה שאז מת משה, שהוא היה עיקר וכלל קבלת התורה. תשימו לב, קבלת התורה. כלומר, היחיד בעולם שקיבל. הרי אנחנו עוד לא בקיימו וקיבלו. זה לפני. המן עכשיו אומר, אני למדתי פרקי אבות, כך אומר המן, גם הוא למד פרקי אבות, וראה משה קיבל תורה מסיני. יפה, אם זה שקיבל תורה מסיני היחיד מת, אז אין כלום, אין כבר תורה בעולם הזה. היחיד שקיבל אותה נעלם. שעל ידי התורה מגלים ההסתרות, כלומר, התורה עוזרת לנו בעצם לגלות את האלוהות גם בנסתר.
מה
זה שאלה טובה. מה שמפריע לעמלק זה שהם לא מקבלים את העובדה שהקדוש ברוך הוא מתגלה גם בעולם הזה, בגוף. בשביל עמלק הקדוש ברוך הוא קיים, אבל הוא רק בשמיים. הוא אלוהי השמיים ולא אלוהי הארץ. הוא אלוהי הנשמה ולא אלוהי הגוף. זה הסוף של עמלק. לא, בדיוק אל תיתן לך לי אבל. לכן מה רוצה להרוג עמלק? את מה? את הגוף של ישראל, לא את הנשמה. יבל לא רצו להרוג אותנו. מה הם רצו לחלוק? את התורה. זה משהו אחר. זה בדיוק הפוך, אל תיתן לך. אתם מבינים? חנוכה ופורים זה בעצם שני דברים שמתאימים אחד לשני. אחד רוצה להרוג את הגוף שלנו, אחד רוצה להרוג את הנשמה. זה משהו אחר לגמרי. נכון, בדיוק. זה הפסוק של המקום. זאת אומרת שהמלך לא מבין איך יכולה להיות קדושה בטבע. יוון זה משהו אחר. בגלל שזה הבאת האלוהות לעולם הזה. ואם אני מביא את האלוהות לעולם הזה והקב"ה מתגלה בטבע ובחומר, זה משנה לו את כל החיים אחר. עכשיו הוא צריך לחיות לפי הערכים האלה. הוא לא רוצה, הוא מעביר שהקב"ה יהיה בשמיים. הקדושה לא קיימת פה. מה הוא עושה לבריתות של בני ישראל? אתם זוכרים? עמלק היה חותך את הבריתות של בני ישראל והיה זורק אותם למעלה לשמיים. כך אומר המדרש. מה להמשיך שמה?
שישאר למעלה.
לא שישאר למעלה. שאין קודש בדבר הזה. לא יכול להיות קודש בברית. קודש? איך ברית יכולה להיות קודש? הרי ברית זה רק כדי לעשות את התאוות שלך. אתה מבין? אין דבר כזה. צריך לדעת. אז המלא בשבילו אין דבר כזה. אני אגיד לכם את זה במילים מאוד בוטות. המלך זה לא רק גוי או יף, זה כל מי שאפילו בישראל אומר, שכל מי שבישראל אומר שרק מי שיש לו תורה הוא טהור, ומי שלא לומד תורה אין בו קדושה. זאת אומרת, הוא לא קורא לו יהודי, הוא קורא לו גוי. זה נקרא המלך. המלך לא מסוגל לראות את הקדושה שבטבע ביהודי חילוני, אז הוא יקרא לו גוי. חד ושלום. זה המלך. למדנו, כן? אבל צריך לראות את זה.
יש לו את המקום,
אבל זה לימוד. זה לימוד, אני רק כמה תעמים שמעתי שיהודי שלא לומד תורה הוא גוי לכל דבר, שיהודי שלא מקיים תורה ומצוות הוא גוי. מה, אנחנו לא שומעים את זה? חבר שלום, עדיף לסוג. וסבר שמאחר שמת מוסף אז מתבטל כוח עסק התורה ואי אפשר לגלות העשרה עוד. כלומר, מה זה מופך? מופך זה לא איש התורה שאם אין לך תורה אז אתה גוי. לא, התורה נמצאת בתוך המנגנון הגשמי של האדם, בתוך הנפש של האדם. האם יש קדושה שלא קשורה לקדושת התורה? האם בגוף הישראלי יש קדושה? כן או לא? אז זהו, זה הסוד, שהמלך לא יכול להבין, לא יכול להבין. לא יכול להבין, אי אפשר. כלומר, מבחינתו של המלך, הקבל בו הוא כל כך גבוה, ואתה כל כך קטן, שזה לא מכבודו של העליון הזה לרדת לאדם כמוך, קטן כזה, תולעת. וחוץ מזה גם אתה תפסיק להתפלל, כי זה לא אותי שאני אומר אפילו שלך, מה אתה זעתות, מה תפסיק שאתה עושה בעולמות העליונים, התפילה שלך מועילה בכלל.
זה מספק
שנגיע לארץ ישראל. זה עולה, כי זה הגוף. הוא לא רוצה שנגיע לגוף הקולקטיבי של האומה, שזה ארץ ישראל. הוא לא רוצה את החומר. הוא לא רוצה את הקדושה שבחומר. הוא אומר חומר כן, אבל אין קדושה בחומר. תפסיקו לבלבל את המוח. אין קדושה בחומר. אין קדושה בטבע. אנטי סזה של תורתו של הרב קוק. זה המלאק. כלומר, המתקן הגדול של המלאק זה הרב קוק. זה לא שהוא לא מאמין. הוא מאמין שיש אור, אבל למעלה, בשמיים. נכון, בדיוק. שהאידאה זה כשהאור האלוהי מתלבש באבנים, כלומר בדומה, בדבר הכי תחתון. זאת הקדושה שבטבע. לכן איך מגיעים לפורים? חודש לפני צריך כבר להתחיל את הלימוד הזה, דרך ט"ו בשבט. מה זה ט"ו בשבט? להתחיל לגלות את הקדושה שבטבע. אם אתה לא מגלה את הקדושה שבטבע, על ידי אכילת פירות, וכשאתה מסתכל על הפרי, אתה רואה את הקודש שמלובש בו, אתה לא יכול להגיע לפורים. כי בפורים מה אתה עושה, סך הכל? זה אותו פרי. אז עכשיו אתה לא אוכל את הפרי, אתה אוכל את המיץ שלו. כלומר, זה כיין. כלומר, תשימו לבד בפורים. פורים זה לקחת את התוכן, את התמצית האלוהית שנמצאת בתוך הענבים. כלומר, בית ובשבט אכלת הענבים. יכול להיות שאתה חושב שאתה אוכל חומר. בפורים מגלים לך, אתה יודע מה אכלת כשאכלת הענבים? את היין שנמצא בתוך הענבים. כלומר, גם בענבים הם מלאים קודם. ואחרי זה, עוד יותר תיקון, זה כבר תיקון הבשר. זה בטח.
דווקא
התחדש
לי משהו עוד על מה אתה עובד. אם אני אוכל את הענבים ביום
בט"ו בשבט,
אני
מבין
את
המעלה
של ביטוי
שבטוח
תוכי, הוא
נהפך
למית,
הוא נהפך ליין.
כן,
אבל נכון, זה מה שצריך לעשות.
זה לא כזה שזה אוקיי, אז אם אני שותה יין, לא, זה אותו יין, זה אכלתי.
נכון. זה מה שאתה אכלתי אחר כך? זה המשכיות, זה טו בשבט, טו אדר וטו בניסן. זה נוכל טו, טו, טו. כן? זה התיקון של הקדושה שבטבע. אז מה זה הפורים? קדושה שבטבע. לכן זה החג של העתיד לבוא. מה זה החג של העתיד לבוא? מה זה האידאל האלוהי? הקדושה שבטבע. זה התורה, זה כל התורה. כל התורה זה לגלות את זה. אין יותר גבוה מזה. הקדושה שבטבע. הנה, אמרנו שני מילים, כן, שתי מילים האלה זה כולל את כל התורה. ברגע שתגלה את זה, אתה יצאת
מה. גם יכול להיות שזה גלו בתוך המילה הדר, כאילו, על דר.
זה מה שלמדנו, לא רוצה לי. מה? לא יצאת.
אז בעצם אנחנו קוראים, אני לא מתאבים את זה, במקרה של חילונים ודתים, הם לומדים, נראה את המתבטאים מאוד, הם לומדים שאלות מלמעלה.
יפה מאוד. לכן אני אומר כזאת.
אז
תקנה גדולה מאוד. ללמוד תורה בצורה כזאת זו תקנה. לחשוב שהתורה נמצאת ביצירה בלבד והיא לא נמצאת בחיים זו תקנה. להפוך את התורה למציאות חיה. להפוך את הטקסט התורני, את הדפים, לחוויה של חיים. כלומר, מה אתה עושה בפורים? אתה פותח ספרים ולומד? לא, אתה שותה ואוכל. אוכל ושותה. מה אתה עושה בפורים? אין יותר, זה לא נכון, זה מה שנראה לעין, זה לא נכון. אל תיכנסו למערבולת של הפחד הזה, זה לא נכון. יש הרבה יותר ממה שאתה חושבים. אסור לעשות לך זה שלום חטיבה אחת מכל האנשים שכאילו יכול נראים לנו כאלה. זה לא נכון. צריך להיות אופטימי וללמד זכות על עם ישראל. אני רואה שבעם ישראל יש המון 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 שחוזרים לאט לאט למנגנון הזה של הכניסה שבחר ולאט לאט מפנימים את הרעיון וכו'. הנה, יש לי תלמיד שרוצה לבוא יום חמישי, להתחיל לבוא לשיעורים יום חמישי, שבכלל לא למד במגזר שלנו. זהו. אתמול בלילה הוא החליט, הוא רוצה לבוא לסיורים של יום חמישי. אבל בגלל שהוא גר רחוק, אז הוא מחפש מישהו שיכול להתענת לו. כן, לפני. אני צריך למצוא לו אחד מהתלמידים, הוא יוכל לקבל אותו. אנשים באים, אנשים מתקרבים. אני
חי במרעננה, לא?
כן.
אני לא יכול להתקרבים.
לא, הוא גר במקום אחר בכלל, באזור בצנת, יותר רחוק שם, באזור הגדול בדרך כלל. לא עוד לא בקידום.
הייתי כמול עוד כזה רע עם חברת הכנסת חלשה, הייתה הרצאה הראשון שתנאום הכניסה של...
מדברים עליה בראש
עובד. יאיר לפיד, זה...
זה כאילו
מהדברים.
זה כאילו מהדברים, נכון? כן, כן, דברת אלו, זה כאילו דעת אלמה וזה, אז הכניסה של הכנסת היא קבעה את הסיפור של הריחון, והריחון נשאר בלתי שתורה.
כשלא לא טיפל, לא ידע לטפל באיתו.
מעטה נפלה, הוא נוכל מהדברים. אז זה הסיפור של כלי השנה על הדוכן הכנסת.
כלומר, את נורא לא צייכת רק למי שחושב שהוא מחזיק אותה. אין דבר כזה מחזיק יד.
אבל אתם הרבה דברים עליהם, אני לא יודע.
לא חשוב.
חזקו את הדת.
משהו, משהו.
אתם רואים בכלל איך הקדוש ברוך הוא משנה את ההיסטוריה לנגד עינינו? אתם רואים את זה? אתם רואים את חצי כנסת מכנסת ישראל שהיא בתהליך של שינוי טוטלי? אתם רואים ששליש מהכנסת חופשת מפגבר? אתם מבינים את זה? ששלושת רבעי מכל המנהיגות של צה"ל זה אנשים שהם כבר מאמינים? אתם רואים את השינוי הזה? פשוט מדהים, זה מפחיד כמה אנשים פה, זה מפחיד, נכון, זה מפחיד כמה אנשים, ומה זה, אתה רואה כבר ירד בכל המקומות שחשב מסוים שלנו. אני אצלח
לנחות.
זאת אומרת, הקדושה מתחילה להתגלות בטבע, זה מה שהכי הכי הכי עצבן במלחמת ששת הימים את השמאלנים. למה? פתאום הם ראו דתיים, עם איזה מעיל דובון, עם איזה כיפה, מוצרת בצהל, קרבי. הדברים היחידים שהיו שלי הם לקחו לי את זה, גם הדתיים עכשיו. הייתי ציוני, אנטי דתי, תנו לי לתמור משהו, תנו לי איזה משהו, לא, גם על זה אתם מצטפנים.
דיברת על המוזיקה,
התורה לא שייכת לבן אדם אחד, התורה שייכת, כל הרוצה לבוא, יבוא בגלל. זהו. אסור להיות את המחזיק של הדת. מה, אתה מחזיק מפתחות? הדת שלך? מה זה הדבר הזה? התורה שייכת לכל עם ישראל, גם לנשים, בוודאי. וברוך השם שיש קידוש השם, שיוצא מאישה כזאת שמכאורה עיינתי ואתה יכול להגדיר אותה כלא יודע מה. ואחרי זה גם לצחוק עליה ולהגיד טיפשה ולא יודע מה, חס ושלום. ולשפוט אנשים זה על הכיפה של חצי שקל. ככה אתה מדבר על יהודי?
אז כנראה אתה לא רואה
את זה. יפה, זאת הבעיה. שאם הוא לא במדרגה, כלומר איפה נמצא את הקדושה? רק בתורה. וכל האומר, אין לי אל התורה, אפילו תורה אין. זאת הבעיה. התורה זה לא הקדושה היחידה. זה החידוש של פורים. הגוף הישראלי, החומר הישראלי מלא קדושה. לא פחות מאשר הנשמה. כמו שאומר הרב קוק. יש לנו גוף קדוש, לא פחות מאשר את המון נשמה קדושה. לכן פורים נשאר. זה החג שנשאר. מה זה פורים? זה קונטריה ורגיעה. פורו ובו. כיבוד
האלף השחר, אני מגיעים אותו מקרוב. אנחנו למות של אלים נרצרה, ורציתי ללכת את הכנסת. אז אמרתי, אני איפה על כנסת, בוא שתם, אני חושב, הוא לא מלא קורי עקבית, אולי אני כמה שאני יודע. ולפני כמה זמן הלכתי לשמה, ומסתובב שכמה חבר'ה, אמרתי לה, אל תלוי לי את המחקר, אני רוצה להתקלב.
נכנסתי להתפלל במקום, אבל קורה
הגנית.
אתה
מדבר אותנו, נעשי להתקנן. איזה מה קרה לך, אתה מבין מה קורה בתוך הקיבוץ הזה. אני מספר, זה נהיה. קיבוץ, איזה...
בטח. תגידי מה עשינו לפני 15 שנה, 15 שנה. הייתי בתל אביב, נכנסתי לאיזה קבוצה שפותחת בתי כנסת שהיו סגורים מזה 50-60 שנה. בתי כנסת קטנים בכל מיני אזורים, אתם לא מבינים כמה יש. מאות, מאות, אולי אלפים, קטנים כאלה, כל מיני.
ומה
אז נכנסתי לאיזה קבוצה שהולכת ובונה את בית הכנסת מחדש, עד שזה את הכל, ונכנת על ספר תורה וזה, והתחלתי לתת שיעורים בתוך הדברים האלה. והחיינו במרכאות את כל בתי הכנסת הישנים האלה. אתם לא מבינים איזה חוויה זה היה. ואנשים היו מגיעים מכל מיני מקומות, ואומרים, וואי, איזה כיף, וזה, מה עושים פה? לומדים קצת, בואו ללמוד. ואנשים היו באים, נכנסים. אני מכיר גם בתל אביב, יש קבוצה של צעירים, כן, ערכים בקדושה, אני קורא להם. מלאים קדושה, מלאים תורת הרימון. אבל אתה רואה אותם בחוץ, אתה פוחד. כן, אתה יודע, אלה, שיש להם הכל גלוח פה ורק פה, יש רק שערות עד מאחור, אבל אתה יודע אם זה סוס או בן אדם. כן. ותוך 5 דקות בישיבה אתה רואה כמה נשמה יש בילדים האלה. אתה רואה איזה אמונה פשוטה יש להם. כבוד הרב, כבוד הרב, תן לי ברכה, תן לי ברכה להתחתן, תן לי ברכה להתחתן. באמצע השיעור ראו אותו לא ככה, זורק לו דברים. ממש, ואני אומר להם, יאללה, חבר'ה, תנו רצינות. כן, קשה להם, צוחקים על כל דבר.
שלום לעם עושה את זה ממש חדש.
אבל זה כיף, זה כיף. נכון, זה שמטפל בהם זה רואי. רואי ידעי, אדמה. עכשיו תשתפס קליפות כאלה, הוא מתחיל...
זה
שיהיה
במורית
לא נכון. נכון, נכון. אבל הוא מקשר מלא אנשים. הנה, אתמול... דיברתי עם אחד מהזמרים המפורסמים בארץ, לא רוצה להגיד את השם שלו, כן, בטלפון, ורואי היה איתו. והיו מתבקרים על העניין של השכל ושל האמונה, מה ההבדל בין שכל לבין אמונה. אז העברתי שיעור בטלפון, ממש, במשך הנהיגה, כן, דיברתי עם שניהם, והעברתי שיעור על העניין הזה, מה ההבדל בין שני הדברים, כי הוא לא מאמין, רק בפכל, וכל מיני תיאוריות כאלה, לא חשוב. וחשוב מאוד, יש דברים, אתה לא מבין כמה זה משתנה, כל האנשים פה משתנים בצורה מדהימה. תראה לי שאנחנו חיים בדור הזה, יום טוב.